אנחנו בספר אורות של רבנו הגדול הרב קוק, באורות התחייה פסקה י"ח, במהדורת מוסד הרב קוק בעמוד עין. בעמוד עין. מה הבעיה? פסקה מפורסמת מאוד. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה, מה זה שלושה כוחות? זה דתיים, ימניים ושמאלנים. אף על פי שהחלוקה הזאת היא מאוד מאוד לא מדויקת, בגלל שהמשמעות של הביטוי... לא רק זה, ההגדרות הבסיסיות, מה זה שמאל, מה זה ימין ומה זה דתי, הן הגדרות שעברו הרבה תהפוכות. יש הרבה שינויים. לכן קשה מאוד להגדיר במה מדובר, אלא אם כן אנחנו רוצים להיות סכמטיים עד כדי אימה. הווה נקרא בפנים. שלושה כוחות מתאבקים כעת מחננו, המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. מה שאומר כאן הרב, זה שהמאבקים שאנחנו רואים היום, הם לא מאבקים מקריים, זה מאבקים בין כוחות, כלליים באדם, וזה מאבקים לאורך כל ההיסטוריה בעצם. כלל אנושי. כלל אנושי. אדם במובן של האנושות.
זה לא קשור לחיי האומה?
רואים את זה בחיי האומה בכלל, אבל רואים את זה בכלל גם באנושות. זה מה שאומר. אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שמוכרחים להיאחד אצלנו. לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסייג דרכו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה. ובחלקם, כל אחד למחנה מיוחד, העומדת כצר למחנה השני. שימו לב למעבר בין זכר לנקבה במחנה. זה על פי רשי, שרשי כותב מפורש, המילה מחנה היא גם זכר וגם נקבה. אם יבוא עשיו אל המחנה החטא, ועיקה הוא, והיה המחנה הנשאר לפלטה. אז אומר, כל אחד מהמחנות יכול לעזור למנוע מהמחנה השני להתפשט יתר על המידה, מלהיות קיצוני בנטייתו. מה עם שלושת? כן, בדיוק. או גם לשכללו, לעזור לשני. עכשיו אומר הרב, אם אנחנו נניח את הכוחות האלה בפיזורם ובפירודם, אומללים נהיה. זה אגב מה שקורה. אנחנו אומללים, ברוך השם. הקודש, האומה, האנושיות. אלה הם שלושת הטביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם. מה זה הקודש? זה הקשר של האדם אל הבורא. במקרה הספציפי הזה, הכוונה הקשר של היחיד אל הבורא. לעומת זה, האומה, זה משהו יותר רחב. זה יוצא מן הפרט אל הכלל. והאנושיות, האנושיות עוד יותר רחב. זה יוצא מן האומה אל כלל האנושות. כן? אנושיות לא במובן של להיות מנש, אלא במובן של כלל האנושות. כן.
מסביר קודש זה הקשר של הפרט אל הקדוש ברוך הוא?
כן, בהקשר הכתוב כאן, כן. כי זה לעומת הלאומיות והכלל אנושיות.
אפשר לראות את זה אחרת? כאילו התפיסה
הדתית?
התפיסה
האומנית?
או שיש היום?
כן, ודאי. כן, זה. מה זה אחרת מה שאני אמרתי?
לא היחיד האומה וה...
כן, זה אני אמרתי כבר מקודם. שזה, מה, שלושת הדברים האלה שאת אומרת. עכשיו אני רק מוסיף. הנטייה הדתית מקורה בהעלת ערכו של היחיד. הרי מה החיים הדתיים מבטיחים לאדם? אם אתה תהיה בסדר, תאמין בכך וכך ותעשה כך וכך, בסוף אתה תקבל חיי העולם הבא. אתה תגיע לאושר. המסגרת הקולקטיבית הלאומית היא פחות משמעותית מבחינת הדת. מה שאין כן האומה שהיא יותר רחבה והאנושות עוד יותר רחב. כן.
אני השבוע קראתי ציטוט מרב קוק.
גם אנחנו קוראים.
כן, אז שם הוא צוטט באמרו ש... אני מצטט. על יהודה ושומרון תהיה מלחמה. אז
מה? זה הבן של הרב קוק, לא משנה, בסדר. נו, ואז מה? לא משנה, זאת אסכולה.
השאלה שלי, האם הוא התכוון למלחמה בין המחנות שלנו, או על איזה מלחמה?
זו שאלה יפה, אבל היא מחוץ לנושא. בסדר? טוב, הלאה. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, כלומר, מה הפרופורציה בין כל חלק וחלק, כן? כמה קודש, כמה אומה, כמה האנושיות, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד, או אצל איזה ציבור. אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. לומר את האמת, בשנים האחרונות היסוד הלאומי בישראל הלך והצטמק. כלומר, היסוד הדתי והיסוד האומניסטי מצאו שניהם ביטויים חזקים, כשהיסוד הלאומי הולך ונחלש. הוא לא בלתי קיים, לא יכול להיות שלא יהיה קיים, אבל הוא בא לידי ביטוי פחות. על רקע ההתמעטות של הנקודה הזאת, יש נטוש ויכוח בהנהגה הרוחנית, הרבנים, מהו אופי הקשר שלנו על מדינת ישראל וכדומה, בגלל הנקודה הזאת, בגלל ההיחלשות של היסוד הלאומי. טוב, כן. האם זה קשור לנפש או נשמה? בוודאי. הנפש זה היסוד הלאומי. כן. והרוח זה היסוד הדתי, והנשמה זה היסוד הכלל אנושי. טוב, אבל צריך להרחיב בזה. כן.
המאבק בין הקודש לבין האנושיות הוא פחות חזק מאשר המאבק בין הקודש לאומה ובין האומה לאנושיות?
תלוי מתי, זה נכון. אתה יכול להצביע על תקופות כאלה, תקופות כאלה. למשל, אתן לך דוגמה. כשקמה מדינת ישראל, בראשיתה של הציונות אפילו, אז הקשר בין הלאומיות לבין האוניברסליות היה די חזק. לעומת זה, הציבור המכונה דתי עמד די בשוליים של התהליך. נכון? מלחמת ששת הימים העבירה את הקו באופן אחר. מלחמת ששת הימים יצרה מזיגה בין היסוד הדתי ליסוד הלאומי, והשאירה את הצד האומני, האומניסטי יותר נכון, כי הוא עומד בצד. נכון?
זה עוד פעם מצייר את האומה יושבת לא בכדי השורה אחר כך, כאילו יושבת באמצע.
נכון.
וזה עוצר מצב שהיא...
לא, אבל לא, אתה לא חייב לעשות דווקא באמצע, כי זה לא על קו. אתה יכול לעשות את זה במעגל. ואז כל אחד יכול לגעת בשני. הרכבות הן כל מיני הרכבות.
כאילו, ויכוחים על רקע לאומי או דתי...
או על רקע הומניסטי.
כאילו, ריקבוי על רקע הומניסטי ודתי, כאילו, על הקטע כן. של כאילו, מלחמה על הגבול הזה, יש פה ארצות וגבולות, אז על הגבול הזה, אני לא מכיר הרבה מלחמות על הגבול הזה.
דווקא יש.
יש, אני יודע...
יש? או למשל, הטענה שהיהדות היא גזענית, ביחס לגויים. נכון? בלי קשר לארץ. למשל, כן? כל החפץ של ההתבוללות, זה בא כדי... ליצור את הגשר הזה. אז זה דווקא מאוד, מאוד מצוי. כלומר, אנחנו רואים קשרים ומלחמות בין כל החלקים, אפשר כל מיני מזיגות. פעם מישהו הראה לי, הוא עשה מגן דוד, גדול מאוד, איזה מין פוסטר גדול, שבו הוא רצה להכניס על יסוד דברי הרב קוק את כל הנטיות שיש בעם ישראל. כולן. הוא פשוט עשה מפה, עם צבעים אפילו. כן? זיהה צבע לכל דבר, את הקצוות של כל משולש, הרי במגד דוד יש לך שישה משולשים ועוד משושה באמצע, אפשר לעשות על פי זה מפה שלמה של המגזרים השונים בעם ישראל. יכול לצאת מעניין. הוא אפילו כתב על זה חוברת. כן. והיא לא הייתה סבלנות בשביל זה, קצת נפגע אני חושב. טוב, אולי בצדק. איפה אנחנו? תמיד. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידים. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם הולכים הם ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. זה בדיוק מה שקורה היום, ושקרה אתמול ושלשום. זה כל הזמן קורה שהכוחות האלה, כל אחד יש לו נטייה להיפרד משאר הכוחות. הייתה לפני שנתיים אני חושב עצרת גדולה בכיכר מפורסמת בתל אביב, אז בחודש חשוון, אז אחד הנועמים שם אמר, אלה שרוצים כך וכך 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 הם לא אחינו. כן? אחר כך עלה לדוכן אחד מהרבנים הראשיים לשעבר ואמר, המנוח היה אדם שחיבר את הלבבות של כולם. טוב, הלאה. יסודתו, כן?
אנחנו אומרים לו כוחות, כוחות, כוחות. הנשאים של הכוחות, הבני אדם, אמור להיות בתוך האומה שלושה מגזרים שונים, שאולי חוץ מתלמידי החכמים שצריכים להכין בתוכם את כל השלושה. מבחינת פשוטי העם, הם צריכים להתחלק לשלושה מגזרים שכל אחד יש לו ספציאליטה.
תמיד יהיה לך, בכל מגזר, אדם שאצלו זה מוקצן. שזה העניין שלו.
אני לא מדבר בכל מגזר, אני מדבר האם באומה צריכו מגזרים שזה הספציאליטה שלך.
כן, כן, ודאי. בשביל זה שבטים, לא? 12 שבטים. זאת אומרת שיש כל מיני אופנים להיות יהודי. בסדר? יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. כן, כלומר אתה יכול לומר השני, איך אתה רוצה שאני אתחבר אליו? תראה כמה דברים רעים יש אצלו. אז כלומר מה גורם לפירוד? השלילה שאתה רואה אצל השני.
מה ששומעים
זה
הפירוד.
דווקא מתוך זה
אפשר להגיד. זה נכון, הוא יגיד את זה גם כן.
הרב,
הדברים
הרעים שבוא נגיד אני כמגזר א' ולא משנה מאיזה מהשלושה רואה אצל מגזר ב', אצל אנשים במגזר ב' זה לא באשר מגזר ב' חרד מהגבולות שלו, והרי איזה דברים רעים אותו מגזר עושה? אותם דברים שהיו חריגה מהגבולות, זה הדברים הרעים שהוא עשה.
יכול להיות.
אז בעצם כשאני מבקר את הדברים הרעים, זה אומר, זה הדרך שלי לשכלל את המחנה, להגיד.
יכול להיות.
ההומניזם זה טוב, סליחה, זה לא טוב שאתם מתבוללים.
הרב לא אמר אם זה טוב או רע לשלול את הצדדים השליליים שבשני. הוא כאן מתאר מציאות. זה תיאור העובדות. Tu comprends? טוב. יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה. כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים. כלומר, אתה מתפלא שיש צדדים שליליים אצל השני? הרי זה מובן מאליו. כל כוח בהכרח מוליד גם את השלילה שלו, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. לכן כל הכוחות כולם, בעצם היותם כוחות, הם גם רעים.
שהם רוצים להתפשט יותר מהגבול שלהם.
נכון. או שהם רוצים להתפשט יותר מהגבול שלהם, או בגלל שהם לא כוללים את מה שהשני יש לו לתת. זה כמו שאנשים שואלים בשיטות לימוד, באיזה שיטת לימוד צריך ללכת. כן, אנשים שלומדים גמרא, יש להם הרבה פעמים שאלה כזאת. מהי השיטה הנכונה ללמוד גמרא? אז אני תמיד אומר, כל השיטות רעות. מדוע? בגלל שכל שיטה אינה כוללת את המעלות שיש בשיטה השנייה. אז אין לך ברירה, אלא לנקוט בשיטה מן השיטות, ולהשלים את מה שיחסרת אחר כך. נכון? טוב.
יש הבדל עם שתי הקלסיפיקציות. קלסיפיקציה אחת היא לא דבר שהוא רע, הוא דבר מהותי. זאת אומרת, אני באמת לא אמור לעשות דברים מסוימים בתור איש המעשה, איש הדת. אני לא אמור, איש הקודש. זאת אומרת, אני לא אמור לעשות, ואתה אמור לעשות במקומי.
לא, 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 מי אמר שאתה לא אמור?
שאני אמור לא לעשות.
בסדר, אז יש גם קרה.
ואני צריך להגיד, לא, אתה צריך להתעסק בדברים האלה ולא אני.
בסדר, הבנו, אבל אנחנו גם רוצים להתקדם ברב. בזה, אין להפליא בין הקודש ובין החול. אל תגיד קודש יכול להתפשט בגבול. לא, גם זה לא. הכל נכנס תחת קו המידה והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל. כן? זה לא פשוט. תן לדתיים להשתלט על המדינה. תראה מה הם יעשו. יהיה נורא, לא? אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד לפחות לאותה האישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד. הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. כלומר, אתה מחסיר דבר שהוא טבעי לנפש, שאדם רוצה לכלול בתוכו את כל הכוחות כולם. האם האדם הוא אוכל רק לחם או רק ריבה? האדם רוצה גם לחם וגם ריבה. אז ברגע שכל מגזר כופה ממד מסוים של החיים ושולל את הממדים האחרים, הוא גם מזיק לעצמו בסופו של דבר. ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ, או כל מפלגה אחרת, של אש, ביחס לשלילתו, של, אפילו בדיחה, ולא הבנתם, של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם. ובאופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית, יחד עם אהבתה, מתמוטטת, והיא הולכת ונעדרת, על ידי מה שנעשית, עדרים, עדרים. זה הביטוי במסכת סנהדרין, שבעקבות משיכה, אחד הדברים הנוראים שיהיה, זה שתהיה האמת נעדרת. מסבירה הגמרא, מה זה נעדרת? שהולכת, שהיא נעשית עדרים, עדרים והולכת. מה זאת אומרת שהאמת היא נעשית עדרים, עדרים? שכל עדר יש לו קצת מן האמת. ואז כל אחד לוקח את החתיכת האמת שלו ומתרחק מן העדר השני, או שולל את העדר השני. אז כבר אי אפשר לעמוד על האמת, מתוך עמדה נפשית כזאת, שתמיד באה לשלול את השני ולהראות מה לא בסדר אצל השני, אז האמת לא יכולה להתברר בכלל. זה נכון, זה והפירוד גורם גם לזה. נכון. זה רע. שלושת עשיות.
מבחינת החיים האידיאליים של האומה, ההומניסט, הלאומן והדתי, כולם צריכים לשמור מצוות, כמו שכולם צריכים לאכול ארוחת בוקר. נראות הומניסט ששומר מצוות, דתי ששומר מצוות, ולאומן ששומר מצוות. זאת אומרת, לקום בוקר לפעמים נח תפילין זה לא משהו שרק שבט לוי או שאם יושבת יהודה שמה.
מה אתה רוצה להגיד לזה?
הקטע, כאילו, כשהרב אומר דתי, מתכוון למישהו שיש לו איזה ספציאליטה של...
אני אסביר.
אישי או...
בדיוק, בדיוק. שמירת המצוות זה לאו דווקא מעשה דתי. שמירת המצוות זה מעשה לאומי. למשל, יש שני חוקים של הכנסת שהם מצוות, ושאף חילוני לא מתכוון ברצינות להילחם בהם. החוק האחד זה שהשפה הרשמית של מדינת ישראל זה עברית, והלא זו מצווה לדבר עברית, ושיום השביתה זה מצווה לדבר עברית, זה לא השפה הרשמית של המדינה, ושיום השביתה מעסקים הרשמי הוא השבת ולא יום ראשון, כמו באירופה הנאורה, למרות שזו מצווה לשבות מעסקים בשבת. מדוע, אם כן, שונאי הדת שבתוכנו אינם נלחמים נגד שני הדברים האלה? מה? מה פתאום? הם רוצים שיום השביתה מעסקים יהיה יום ראשון ולא שבת? זהו. השאלה היא למה? הרי זה מנתק אותנו מאירופה הנאורה. אני רוצה להיות בקשר של עסקים עם אירופה הנאורה, כיוון שהיום שבת אני לא יכול. מה שאין כן הוא, שזה יום ראשון, אני לא יכול לתפוס אותו. מדוע שלא נסנקרן? מדוע אני צריך בשביל זה להשתמש באלף בית שונה מאלף בית של של הילד שלי? מדוע כותבים באותיות כאלה משונות? מדוע השפה הרשמית של מדינת ישראל לא תהיה סוף סוף מרוקאית, כמו, או סירה, אנגלית? כן? לא, זה שאלה, לא? כן, אלא מה? מה יענו אותם שונאי דעת? הם יגידו, לא, העברית זה לא דבר דתי, זה השפה של עם ישראל. יום השבת זה יום המנוחה של היהודים. לכן אנחנו רוצים שיום השביתה יהיה השבת, והשפה הרשמית היא העברית. זה לא של הדתיים. זה מעשים לאומיים. כשמצד האמת, כל המצוות הן לאומיות ולא דתיות. ברור? למשל, הנחת תפילין, שזה מעשה שנראה מה זה דתי, חבל על הזמן, נראה סופר פולחני, נכון? עושים אותו בבית הכנסת וכו'. כשמצד האמת, כשאתה קורא בתורה, הנחת תפילין זה זכר ליציאת מצרים. כלומר, זכר ליציאת מצרים זה אות לשחרור הלאומי. ברור. כלומר, כל המצוות כולן, ניתן בהחלט להבין אותן, וזה באמת האמת, שמעשים לאומיים ולא מעשים דתיים. אז מי שיש לו רוח לאומית חזקה, בוודאי שהוא ישמור מצוות, אבל לא מהמוטיבציה של האדם הדתי, אלא ממוטיבציה אחרת. וכמוכן, אפשר גם להבין כל המצוות כולן כמעשים אוניברסליים. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. זה דבר אוניברסלי, לא? ויראו ממכה. שאלה קטנה. הם לא יראים דווקא מהעיר מכה. הם צריכים להיות יראים מאיתנו. כן? עכשיו, מה זה שם השם נקרא עליך? הנחת תפילין, נכון? תפילין של ראש. תפילין שבראש. זאת אומרת שהתפילין שבראש, אנחנו מניחים אותם מתוך כוונה של התפשטות דבר השם בעולם כולו. אז זה בכלל לא קשור לעניין דתי, זה עניין אוניברסלי. בסדר? ואפשר גם לתת פרשנות דתית להנחת התפילין, שאומרים שזה נותן יראת שמיים. כך כותב הרמב"ם.
אדם שמקיים מצוות בגלל החודש
ובגלל הדת, הוא מקיים את זה כשמן, לא? הוא מקיים את המצוות מצד ממד אחד שלהם, הממד הפרטי. כי הוא רוצה לקבל חיי עולם הבא וכל מיני דברים כאלה.
זה
נכון. לא, אפשר גם לקיים לשם שמיים. אבל צריך להבין מה זה השמיים האלה. לשם איזה שמיים אתה רוצה לקיים מצוות? זאת השאלה.
וכולם לא עושים את זה?
לא כולם עושים את זה. יש כאלה שעושים. זה מה שהזוהר שואל. למה הגאולה לא באה? הרי כתוב בגמרא במסכת ברכות, כל המתפלל עם הציבור, ולומד תורה, ועושה ככה וככה, כאילו פדעני לי ולבני מבין האומות. אז למה? כולם לומדים תורה, כולם נכנסים את הכנסת, כולם זה... אז למה לא באה הגאולה? שואל הזוהר. הזוהר אומר, בשם לא עושים את זה בשביל השם. רגע, אתה רוצה כבר שנעבור לעמוד עין בית? רגע, סבלנות, נגיע. הנה אני בא, אני מגיע. לאט לאט. טוב, שלושת עשיות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה. הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. עצבניים כאלה. השנייה היא, הלאומית החדשה, בן גוריון. הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חיי הלאומיים, ציונות, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה מתקרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מראשם רוחם של עמים אחרים. כן, רוצים קצת תרבות כללית וכו', אבל כל זה מסיבות לאומיות. באותה המידה שהיא מכירת שהיא טובה, ובנאותה גם לה, לכן גם הקימו את הטכניון. והיה פה ויכוח, באיזה שפה ילמדו פה מדע, נכון? מלחמת העברית זה היה פה, כידוע. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידה תקיפה בחוגים רחבים. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. זה יותר משמאלני, זה הומניזם. כן, זה הומניזם שמעוניין בהשתלבות בכפר הגלובלי, והיסוד הלאומי נראה לו דבר מיושן ומפריע. מעכב. זה היה יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ, בזמן הרב קוק. אצל אנשים כמו הרמן כהן למשל, או פרנץ רוזנצוויג, ואחד דומה מהאנשים האלה, סטפן צוויג למשל.
שלושת ההיבטים האלה לא התאחדו עד שיש לנו את התקשורת שיש לנו היום. ואתם יכולים להיות קיימים, כל אחד לא רואה את השלילי אצל האחר, אין בעיה בעצם. הבעיה היא שזה מה שרואים כל הזמן, רק את השלילי אצל, כי יש מישהו ש... אז אנשים לא יכולים לקום, יש מספיק אנשים חכמים, ולעשות משהו, זה כבר לא מלחמה עם הערבים, וזה כבר לטפל בסיפור הזה של התקשורת שעושה...
זה רק התקשורת
אתם? אבל זה הכוח ש...
אבל השאלה אם רק התקשורת אשמה. אני מסכים שהתקשורת זה תפקיד חשוב.
הם מזליק מבהיר כל הזמן, עושים דלק, לדוגמה...
יש לי הצעה, תביאי כסף. זה בהרבה מאוד בעיה של כסף. צריך להבין היום שכל מיני גופים שקובעים את הלך הרוח במדינת ישראל מפורנסים על ידי קרן ענקית, הקרן לישראל חדשה, שמטרתה לפרנס, זה יהודים אגב שמפרנסים את הקרן הזאת, שמטרתה לפרנס כל דבר שהוא הרס העם היהודי. אני מקצר, כן?
אבל...
הקרן לישראל חדשה. טוב, בואו נמשיך. איפה אנחנו? הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר, כי הקודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית. ולא רק לדבר על זה שאנחנו אוהבים אחד את השני, אלא גם לעשות משהו שיחבר. ויחד יתוועדו היחידים, וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו, והידידות הראויה להכיר בהעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת. עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרות אחד דגלו. זה לא מספיק להגיד אני רואה ששמע דברים טובים וגם כדאי לי להפנים אותם, אלא שעוד הלאה ילך עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטובה. כלומר, זה גם טוב שיש צדדים שליליים אצל השני. וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מהצד השולל, שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, חביב שלו, הוא. מפני, עכשיו מסביר למה, מה טוב בשלילה שיש בשני? מפני שבשלילתו הוא, מעמידו על מידתו הראויה לו. ומצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה. כלומר, זה טוב שהשני לא מבין אותי, כי על ידי זה שהוא לא מבין אותי, הוא מציל אותי מעצמי. זה מה שאומר. וזוהי, זה גם טוב שאני לא מבין אותו. בסדר? וזוהי העבודה המיוחדת מהעבודות הקשות שבמקדש, הקמיצה, שלא יחסר ושלא יותיר. וכן, כשנסתכל בשכל טוב, בתסיסות שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו, נדע שאין דרך אחד, שאך דרך אחד יש לפנינו, שכל אחד, בין יחיד ובין קיבוץ, ישים את ליבו, אל ליבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה שכל אחד קרו להגין על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, על פי טבע נפשו ועל פי הרגלו וחינוכו, ידע איך להשתמש בו, בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות, למען ישלים את עצמו וציעתו, בין בצד החיובי של הכוחות האחרים, ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד, ומה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה, ההפרזה הגורמת חלישות כוח וטשטוש צורה. באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ. כמו שהרב פוק בעצמו כותב בכמה איגרות, הוא אומר, זה טוב שיש אנשים שלא מבינים אותי, כשאני מדבר על זה שיש דברים חיובים אצל החילונים. כי אלה שלא מבינים אותי, אם הם היו מקבלים את דעתי שיש דברים חיובים אצל החילונים, הם היו הופכים לחילונים. אז כדי להציל אותם מזה, הקדוש ברוך הוא נטע בליבם שנאה לחילונים, כדי שלא יבולה להם. אז זה טוב שיש לי מתנגדים, אומר הרב קוק. מה? נכון. נכון. נכון, נכון, זה טוב. זה טוב, כי על ידי כך הוא יוכל לפתח את הכוחות המיוחדים לו. תארי לעצמך שבן גוריון היה, לפני כשהוא שקל אם להקים את מדינת ישראל או לא, היה שואל את עצמו כיצד נוכל לקיים צבא ומשטרה שישמרו על כשרות ועל תפילת ותיקין. אם זה היה מאוד מטריד אותו, הוא לא היה מקים את המדינה. אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים וחסדיו הפשוטים, שלח לנו את בן גוריון עבדו, שלא אכפת לו לשמור שבת ולשמור כשרות, כדי שהמדינה תקום. הנה. אחר כך יש לך עבודה, משלמת פה, כדי ללמד אותו. כן? לא אמרתי שזה לא טוב שהוא יקיים מצוות, אני רק אומר שאני מפחד אם הוא יקיים מצוות לפני הזמן.
הרב אומר אבל שגם בשלב האידיאלי אמור להישאר איזה כסח מסוים לא אלים נקרא לזה בנסיעות.
כסח לא אלים, אני אוהב את הביטויים האלה. טוב, עכשיו בואו נראה פה את הפסקה החשובה. מלבד שלושת הכוחות האלה יש כוח רביעי. מה זה הכוח הרביעי? הכוח הרביעי זה הקודש העליון. יש קודש אומה אדם, אבל תארו לעצמכם את זה כמו פירמידה. והשפיץ, כלומר, בבסיס של הפירמידה, זה לא בדיוק מפירמידה, זה טטראדרון. כלומר, שלמטה בבסיס יש משולש, ויש שפיץ. השפיץ זה הקודש העליון שמביט על שלושת הכוחות האלה. מי זה הקודש העליון? איזה הרב קוק. כן, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בסדרת שלושת הכוחות שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, ובצדדים המחשביים והרגשיים המתייחסים לזה. כלומר, הדתיות. אמנם, עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו אפו מכלל עבודתו. כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם הלו את ברכתם מקודש הם נושאים. על כן המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוהית, היא בעצמה באמת חופשית היא מכל הצמצומים. והקרבה האלוהית היא ממולאה, תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל הגבולים. וכל תכלה ראיתי קץ רחבה ממצוותך מאוד. הסכנה היא שהציבור שלם יחשוב שהוא הקודש העליון, ואז זה ישתק את היכולת העבודה שלו. אם אדם אומר, התפקיד שלי זה לא לנקוט עמדה, אני לא רוצה להיות ולא בקודש, לא באומה ולא באדם, אני בקודש העליון, אז בסוף יגרשו אותו, יעקרו אותו. ויתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים הממודדים בגבולם, יבוסר שלום, לעלות גם כן אל הצילות הרחבה, מן המצר קראתי יא. יא, הכוונה הצילות הרחבה, לא יודקה ופקה, אלא יודקה, שזה האידאל בלבד, ענני במרחב, כלומר, יש התרחבות של הגבולים, יא! ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.